מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום, בוקר טוב, יום שני בשבוע, נר חמישי של... נר רביעי, נכון? כן, דוד? רביעי.
כן, בואכה נר חמישי.
בואכה נר חמישי, כן. חנוכה שמח, בוקר טוב, בשורות טובות, מה שלומך?
בסדר, עוד בוקר, כן, אי אפשר לומר עוד בוקר, זה כל נפש ונפש, כל חייל וכל לוחם שנופל שם ברצועת עזה, אז פשוט סודק את הלב, קורע את הלב. זה עוד משפחה שקולה, זה עוד הורים שקולים, זה עוד ילדים יתומים. וכל לוחם ולוחם שחרף נפשו למען הגנה על העם, על המולדת, זה כואב הלב, וצריך, אתה יודע, גם ברגעים הללו לשאול את גם לשאול את השאלות, מעבר לכאב העצום שיש לכל אחד מאיתנו, כי זה פשוט, אתה יודע, אתה רואה את השמות של הנופלים, הבוקר הזה ארבעה נופלים שמתפרסם על אתמול, שלושה נפלו בקרבות ואחד בתאונת דרכים שם, בתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ, וכל לוחם ולוחם כזה, זה פשוט קורע את הלב, אין לי מילים אחרות, אתה יודע, להרגיש כל אחד כאילו זה הראשון שנפל שם בקרב, ולבסוף לקוות ולהתפלל שהם האחרונים שנופלים שם,
ויחד עם זאת 101,
101, כן, ולקוות שבסוף בסוף במלחמה הזאת תהיה ניצחון לעם ישראל כולו.
זהו, בעזרת השם. כן, טוב, קרו כמה דברים גם הלילה, גם הבוקר. הבוקר מתקפה על הצפון מצד חיזבאללה, ברוך השם ללא נפגעים.
כן, שים לב משהו מדהים, אם אני מסתכל, אתה בדרך כלל יודע לקרוא את המפה הזו של פיקוד העורף של ההתראות, שים לב שביממה האחרונה, בעצם בשתי היממות האחרונות, השיגורים מרצועת עזה אולי על חמישה או שישה שיגורים ורק לעוטף, גם זה חמור, כן, אבל זה אומר לך את קצב ה... הירידה של הירי שהמרצועת הזו,
את כמות הרקטות שעוד נותרו ואת היכולות.
כן,
היכולות, ככל שמצופפים אותם יותר דרומה, וגם בו כמה הרקטות יש להם.
סתם מעניין אם תצליח לומר במהלך התוכנית באמת כמה ביממה האחרונה, ביומיים האחרונים, מרצועת עזה עצמה נורו מעזה, לא מלבנון.
אתמול שבעה שיגורים.
שבעה שיגורים
אתמול.
כן, אז זה אומר משהו, זה אומר המון.
שלשום חמישה.
כן, אז זה אומר המון, זה אומר שהמלחמה עוד לא הסתיימה, אבל זה אומר על היכולת שלהם להוציא ירי.
אבל בוא לא נדבר, כל פעם שהם מדברים פתאום
מה אתה רוצה שאני לא אדבר? אני חייב לדבר על זה. זה מגמה, אתה יודע, זה מסתמן, זה הולך ומסתמן כמגמה. ומצד שני, את הטבלה הזו של ההתראות של פיקוד העורף, מי שתופס מקום, לא יודע אם של כבוד, אבל זה כבר הירי מלבנון. וכשאתה שומע את ההבטחות של המנהיגים, ביניהם של שר הביטחון יואב גלנט ושל הרמטכ"ל הרצי הלוי, שתושבי הצפון לא יחזרו הביתה עד שלא נעשה סדר בכל הדבר הזה, אתה שואל את עצמך איזה סדר, על מה מדברים? על מה מדברים? להשיג פתרון בדרך הדיפלומטית? אז למה הדרך הזו לא הושגה? למה כאילו דרך הדיפלומטיה לא השיגו את השקט הזה לצפון עד עכשיו? ירחיקו את חיזבאללה מעבר לליטני, למה שחיזבאללה יסכים? ואם כל זה יקרה בלי פעולה צבאית, אשרי המאמין, כן? או שזה כן יקרה עם פעולה צבאית, ואז מה זה אומר מבחינת מדינת ישראל, מבחינת כל האזרחים כאן? כי כולם מבינים ומדברים על זה שמערכה עם חיזבאללה זה מערכה שונה לחלוטין ממה שראינו מול חמאס ברצועת עזה.
ואני חושב שזו הסיבה שלא יצאו לשום מערכה בצפון כל עוד המערכה בדרום מתרחשת.
יכול להיות, אבל אתה יודע שגם המצב הזה של סימן שאלה לא יכול להימשך עוד הרבה מאוד מאוד זמן. אני רוצה להזכיר לכם הבוקר הזה ביום שני בשבוע, נר רביעי של חנוכה, אמרנו היום בערב נר חמישי של חנוכה, יש יותר מחודשיים שתושבי קריית שמונה וכל היישובים שם באזור לא נמצאים שם. הם פליטים בארצם, וצריך לומר את זה. הם לא נהנים בבתי מלון ובבתי הערכה. הם סובלים, הם פליטים בארצם.
סבל גדול, סבל גדול. מי שככה מדבר עם אנשים שנמצאים שם במלונות, אנשים מהצפון, עוברים באמת סבל. סבל לא
פשוט. כי גם אין דדליין, אתה מבין? כאילו לא, זה לא שאומרים להם, תשמעו, עוד חודש, אתם חוזרים הביתה. אתם תוכלו לחזור לקריית שמונה.
גם אם תגיד להם עוד חודש, גם תגיד להם עוד חודשיים, הדדליין לא ישנה להם את המציאות, שלא הולכים לעבודה, מקומות הלימוד לא מסודרים, חיים בתוך חדרים קטנים של בית מלון, זה לא פיקניק בכלל לא. גם לא תנאים של בית מלון, במובנים של קולינריה, והבתים שלהם, אתה יודע מה קורה בבתים על גבול הצפון? בתוך הבתים?
מה, שצהל נמצא שם בבתים האלו.
צהל השתלט על בתים, בתוך בתים, אנשים שחזרו הביתה לקחת בגדים, דברים כאלה, גילו גם טנקים בחצרות.
זה החלק הפחות נורא.
כן, נכון, נכון.
אני חושב שהתושבים מסכימים עם זה שצהל יהיה להם בבתים.
לא שאלתי.
לא, זה החלק הפחות נורא, okay. אבל החלק הנורא זה החוסר ודאות. תשמע, הם לא יודעים מתי הם חוזרים לשם. עכשיו, זה הם. מה עם שאר אזרחי מדינת ישראל? כולם מבינים שמערכה מול חיזבאללה זה מערכה אחרת, אמרתי את זה כבר. והשאלה היא אם זה יקרה ומתי זה יקרה, גם זה חוסר ודאות. ואני מקווה שיש, אתה יודע, תוכנית מסודרת, וזה לא איזה שליפות מהמותן ומהשרבול. טוב, אם נסראללה יעשה ככה, אנחנו נעשה לו ככה. ואם הוא יעשה אחרת, אנחנו נעשה אחרת. ושיש באמת תוכנית סדורה בעניין הזה, בין היתר, מה שהזכרת עכשיו. עד שלא מסיימים מערכה בדרום, אז אי אפשר להתחיל בצפון. ומתי תסתיים המערכה בדרום? זו גם שאלה שצריך לשאול. אמנם לא לעמוד עם סטופר ועם שעון לצבא, כי אני כבר רואה שהתחילו לעמוד עם סטופר ועם שעון למערכת הצבאי.
מי? התקשורת?
גם התקשורת.
התקשורת? אבל גם... אז אני רוצה לדבר איתך על התקשורת.
תכף נדבר, אני יודע על מה אתה רוצה לדבר בתקשורת, אבל תכף נדבר על התקשורת. גם עומדים להם עם סטופר, אז מה עשינו כאן? מה עשינו כאן? חודשיים ומשהו, עבדות כל כך
תשמע,
גדולות.
אפרופו סטופר, אבל הלילה היה דיון בקבינט, האם להתיר לפועלים פלסטינים להיכנס לישראל, היה רוב בקבינט המורחב נגד, אז ההצעה הזו בכלל לא עלתה להצבעה בשתיים בלילה, אז אני חושב שסטופר אין כל כך, כי...
זה לראשונה דרך אגב, זה לראשונה מזה עשרות שנים.
שראש ממשלה במערכת הביטחון שמביאים הצעה ולא עוברת.
הם מקבלים סתירה מהקבינט, מהאנשים שמקבלים את ההחלטות בממשלה, ושאומרים להם לא, אנחנו לא מקבלים את הדעה של מערכת הביטחון ושל ראש הממשלה בעניין הזה, ואתה יודע מה? טוב מאוד. אי אפשר צריך להתחיל להתרגל שאין כאן פועלים מיהודה ושומרון, בוודאי לא מרצועת
לא
הזו,
אבל גם לא מיהודה ושומרון. הטוב מאוד הוא לא מהסיבה הזו. רגע,
כן,
לא,
למה אתה לא יודע?
כי אני
הם
לא
המחבלים
יודע.
של המחר, אנחנו ראינו את התמימים האלה, כן, במרכאות, את התמימים
כן,
העזתים.
כן, אבל היום ההחלטה לא התקבלה, בעוד כמה אם כן תתקבל בצורה כזו או אחרת.
אבל
לא
הגיע הזמן שהמערכת כאן בישראל, שזה אומר, צריכים פועלים לבנייה, תתחיל להתמודד ולהתרגל לפועלים ממדינות שהם לא עוינות את מדינת ישראל.
או שישראלים ילכו לעבוד בבנייה, אבל
לא,
יש פה...
לא,
אבל
אפשר להביג... ישראלים לא ילכו לעבוד בבנייה, תהיה ריאלי. בסדר? תהיה ריאלי. הם לא הולכים לעבוד בבנייה, הם לא טובים בזה, הם לא אוהבים את זה.
להתנגדות הזו יש היבט אחר, שסוף סוף לא רק חשיבה בקו אחד, וכל מה שמערכת הביטחון אומרת באחד מקבלים. ראינו מה קרה כאן בשמחת תורה, כשיש קונצפציה ואחידות דעים, ואין אף אחד ש... מאתגר אותם גם בחשיבה וגם בביצוע, ואני רוצה לדבר איתך משהו קצר על תקשורת. כן. שמעת אתמול קטע של אב שקול עולה לרעיון בגלי צהל?
פתחתי הבוקר הזה, לא את הרדיו, כן, אני לא מאזין, אבל פתחתי הבוקר הזה כדי לראות אם יש חדשה, אם דני זקן, מפקד גלי צהל, פיטר
רגע,
אותו, שלח אותו הביתה, זה לא קרה
רגע,
עדיין.
רגע, אתה הולך לסוף.
אוקיי, המאזינים לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
אין מושג על מה אתה מדבר.
אז בוא תשמיע להם שהזדעזעו יחד איתנו.
אב שקול, יצחק בונצל, שבנו עמית נדמה לי, השם יקום דמו, נפל ברצועת עזה, מתראיין בגלץ, ותמיד אמרו לנו שהורים שקולים, נותנים להם לדבר, הם אנשים שלא סותמים להם את הפה, אבל כנראה רק אם הם באים מצד אחד של המפה הפוליטית. בוא נשמע איך זה היה נשמע אתמול, נדמה לי זה היה.
ואני... רוצה להגיד דבר אחד בשותך לעם ישראל. אני יכול, אתה... זה בסדר?
הלו? לעם ישראל אתה מוכן להגיד, כן.
כן. אני מבקש מהעם, קבו את הטלוויזיות. אל תיתנו לרע להיכנס לכם לאוזניים. הם יושבים שם באולפנים, דגל ישראל על השולחנות אין. אתה שומע אותי בזמן מלחמה? מביאים לנו אלופים פרשנים מלפני 200 שנה. האו מוחזב שלא מינו אותו לאלוף זה, והוא מוחזב. הם לא יודעים כלום, לא מה קורה, כי אנחנו לא מטומטמים העם. הם יושבים שם, לא מכירים את התוכניות, הם לא מכירים את, את מה קורה, מטפטפים רעל ורעל, מעלים את מחיר השבועים, מעלים את מחיר השבועים. בלי לשים לב, ואתם יושבים שם באולפנים ובתחנות הרדיו, במקום שתשים, אני לא ראיתי תוכנית אחת שנפתחה עם תפילה לשלום המדינה. אתה יודע מה? שלא יגידו הדתה, הדתיים, תביאו מצדי תפילה של איזה משורר מגרמניה מ-1802. כלום, כלום, רגע, תרשה לי עוד משפט אחד. כלום, כלום, לכן, שאלת אותי איך ממשיכים הלאה, אנחנו העם ננצח אתכם התקשורת. אנחנו נכבד את הטלוויזיה. לא צריכים להיות עשירים עניים, לא, לא,
עורך הדין יצחק בונצל, לא, אני כאן לעצור אותך מכיוון שאני נותן לך, אבל אתה לא מפסיק. אתה לא, לא, אתה לא מפסיק. אתה פוגע בי במקום העבודה שלי, אתה קורא לי מראיין הגון ואתה קורא לחבוט את כלי התקשורת שבו אני משדר.
ככה העיתונאים מתייחסים לאנשי ימין שמביאים את כאבם.
עזוב עיתונאים, עזוב עיתונאים, זה הבית של החיילים, כן? הרדיו הזה, גלי צהל, זה הבית של החיילים. אני לא מבין איך דני זקן, מפקד גלי צהל, לא שלח את עידן קבל הרחק כבוד הביתה. ובכלל אני רוצה להגיד לך על כל שדרנים שם בגלי צהל, יושבים שם ילדי שמנת, כן? שמטיפים כל היום מוסר, וכל היום עושים שם הסתה נגד הציבור החרדי, אתה יודע, להזכיר את זה כל הזמן, כאילו שהם אלו שהלכו להילחם בקרבות, ולא שקימבנו לעצמם דרך קרובי משפחתם, איך לעשות שירות צבאי דרך מיקרופון, ואחר כך להתקדם בקריירה. אז הדבר הזה צריך להיפסק. חבל שאף שר ביטחון לא הצליח עדיין לסגור את הדבר הזה שנקרא גלי צהל. זה דבר מאוד מאוד מיותר. זה לא בית וזה לא של חיילים בוודאי. ואתה שם לב לפי השיחה הזו של, של עידן קבלר, כמו שאתה אמרת, בדיוק כמו שאתה אמרת בצהל. יש אף שקול ויש אף שקול, אוקיי? אם אתה אומר מה שלא נוח להם, לא מעניין אותם שאתה אף שקול, בתוך כדי השיבה שמדבר על הבן שלך, לצערי.
לגמרי, כן, וכך נראית התקשורת בישראל. פעם קראתי לה התקשורת שיש לה אופוזיציה, והיא עדיין על מלא מלא. טוב, אנחנו נעשה תקשורת אחרת.
זה מעבר לתקשורת, זה אנחנו פה תחנה, אתה יודע, אנחנו פה תחנה שהיא תחנה פרטית, אומנם של הרשות השנייה, תחנה פרטית.
זה גלי צהל, כן,
גלי צהל זה הבית של החיילים, מתוקצבת ממשרד הביטחון. כן, מתוקצבת ממשרד הביטחון, ושם כך מתייחסים לאב שקול. אני לא מבין, באמת אני לא מבין, איך דני זקן, שהוא אדם אגון, מפקד גלי צהל, איך עדיין לא שלח את עידן קבלר הזה הביתה?
אני מקווה שהוא לא פוחד מהצל של עצמו, כי הוא לא בא מהמיליה של התל אביבים. ואפרופו תקשורת הוגנת, ממליץ למאזינים שלנו להאזין לשידורי המהפכה בשידור חוזר על ערוצי הקודש. אפרופו תקשורת הוגנת, ותשמעו איך עשו פעם תקשורת לא רק הוגנת, מכילה, ועם כל מה שהיה אז בימים ההם בערוצי הקודש.
שישמעו אותנו, אנחנו מראיינים את אנשי יש עתיד, ואת אנשים שמתנגדים לפוליטיקה וכל זה, ואנחנו מראיינים אותם, גם אנשים נגד הדעות שלנו, יודעים לשאול את השאלות הקשות, אבל גם נותנים להם לדבר.
ולכבד.
זה תקשורת הוגנת.
כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
ומה שלא הוגן זה שנתנו לאריאל שרפר להמתין הרבה זמן. כותרות, אריאל, בוקר טוב.
היה שווה לחכות, הדיון שלכם היה מרתק. בוקר טוב, בצלאל ודוד, וחנוכה שמח, אלה הכותרות. חודש ירי הטילים של מחבלי חיזבאללה בצפון, אזעקות נשמעו בשעה האחרונה ביישובי הגליל המערבי, בהם כפר ורדים ומעלות תרשיחא, בחסדי שמיים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. התקשורת הערבית טוענת הבוקר כי ישראל העבירה מסר מרתיע ללבנון, לפיו כל תנועה בעומק 3 קילומטרים מעבר לגבול הלבנוני היא מטרה לגיטימית. כוחות צהל ממשיכים גם כעת בפעילות מבצעית ותקיפות באזורים נרחבים בחאן יונס ורפיח בדרום רצועת עזה. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של 4 לוחמים השם מקום דמם שנפלו בקרבות ברצועה ובפעילות מבצעית בדרום. בפעילות ביטחונית בדהיישה ובביטוניה נעצרו הלילה מחבלים תוך כדי חילופי אש עם כוחות צהל, לא דווח על נפגעים לכוחותינו. ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני הסתיימה הלילה ללא החלטות, וזאת לאחר שראש הממשלה נתניהו, שתמך באישור הכנסת פועלים פלסטינים ליהודה ושומרון בזמן המלחמה, לא הצליח להשיג רוב התומך בהחלטה. האום צפוי לקיים בעצרת הכללית הצבעה על הצעת החלטה הקוראת להפסקת אש מיידית ברצועת עזה, זאת לאחר שארצות הברית הטילה וטו על החלטה דומה של מועצת הביטחון של האום בסוף השבוע שעבר. היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית סליבן צפוי להגיע לישראל לקראת סוף השבוע לדיון עם מנהלי המלחמה בחמאס, בעיקר על הגדלת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה. מזכיר המדינה האמריקני בלינקן גינה הלילה את חמאס נחרצות, והציר כי האלימות של מחבלי הארגון היא מהגרועות שראה העולם אי פעם, כדבריו. נשיא ארצות הברית לשעבר טראמפ הודיע כי לא יגיע לעדות נוספת במשפט הונאה המתנהל נגדו, בטענה כי זוהי התערבות מוחלטת בבחירות הקרבות לנשיאות ארצות הברית. לידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית בירושלים, בוטלה השבתת חלק מקווי חברת סופרבוס בבירה בשל התקדמות במסע ומתן עם נהגי החברה. התחזית מעונן חלקית וייתכן גשם בדרום, ועד כאן הכותרות.
תודה אריאל, בוקר טוב, חנוכה שמח. בצוות שלנו טוב. קובי סגל העורך, מוטי קופר הטכנאי, מתחילים. שמונה ורבע, קובי פינקלר פותח כמידי בוקר במלחמה. שלום, בוקר טוב, בשורות טובות.
בוקר טוב, בשורות טובות.
פס הקול שלנו מדי כבר חודשיים, יותר מחודשיים, קובי.
כן, יש בוקר שלא פותחים. פס הקול כבר יותר מ-20 שנה, זה בסדר, אוקיי.
כן, אבל במלחמה התרגלנו בכל בוקר לפתוח אותך.
כן, אני יודע, אני יודע.
טוב, מה קורה בשטח?
נתחיל קודם כל עם הדברים הכואבים, חללים, הרבה חללים, הרבה נפגעים אתמול ושלשום, והרבה פצועים קשה. אנחנו פחות שמים לב לזה, אבל אספתי אתמול לקראת השידור שלנו לבוקר הזה נתונים. אנחנו מדברים על למעלה מ-450 פצועים מאז תחילת התמרון, חציים פצועים קשה, עוד השאר מחולקים לבינוני וקל. וגם כשאנחנו מדברים על פצוע קל, זה להרבה מאוד שנים, פעמים זה לכל החיים, אז אל לנו להקל ראש בזה. אני אומר גם לטובת המאזינים שמוסיפים פרק תהילים לשם של פצוע קשה, גם פצוע קל שאינני מקיל ראש ואף אחד לא מקיל ראש בפצוע קשה, אז זאת תמונת המצב עם ארבעה חללים מהבוקר הזה, ועדיין אני לא יודע מה שהיה אתמול בלילה, כי זה נתונים שמצטברים במשך כל היום. למה זה? כי יש עכשיו לחימה מבית לבית, באזורים צפופים מאוד, בעיקר בשלוש נקודות, רק כדי לסבר את האוזן של המאזינים שלנו לבוקר הזה. אנחנו קרובים מאוד להשתלטות סופית על ג'באליה, ממש בפרק זמן קרוב, סג'איה, פרק זמן שיקח עד לסוף השבוע, וכאן למעשה מקבלת המציאות תמונה שבה צהל ישתלט ויכניע, לא יכריע עדיין, כי זה ייקח את הזמן שלו, אבל לפחות ישתלט בצורה מוחלטת על כל צפון רצועת עזה עד סוף השבוע, ובתוך אותו זמן, בתוך אותו שבוע, במקביל, כאשר עובדות כרגע בשטח ארבע אוגדות, המון, 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 רק לכבוש את רצועת עזה בחלק הצפוני, היינו עם שלוש אוגדות, עוברים היום על ארבע אוגדות שעובדות במקביל, אז לכבוש את חאן יונס, כלומר להגיע לכל נקודה, לכל יעד בחאן יונס, ייקח עוד כשבוע, אחר כך לתאר את זה, זה עוד פרק זמן שכחודש ימים.
מה זה אומר, רגע קובי, מה זה אומר להגיע לכל יעד ולכל נקודה בחאן יונס? הרי לפני שנכנסו לחאן יונס, אמרו שבעצם יחיא סינואר וכל הדרג הבכיר מסתתר שם. זה אומר שמה, נכון. שיצליחו להגיע לכל נקודה שהם עשויים להיות שם? או שאנחנו לא מדברים בכלל על התת קרקע?
שיפכו כל אבן כדי להגיע אליהם בטח.
נכון. א', הערכת הנחת עבודה כרגע היא שהוא וחבורתו מסתרים במחנה הפליטים של חאן יונס. זאת אומרת, כדי המשפט בהמשך לשאלתך הנכונה, שאנחנו מסוגלים להגיע. כלומר, עכשיו אתה נמצא במרחב מסוים. אתה פועל בדוגמה של בני ברק. אתה פועל באזור העירייה. לא השתלט על רחוב הירקון. ברגע שאתה משתלט על כל העיר הזאת ועל כל מחנה הפליטים שלה, או אז אתה מסוגל לשלוח כוחות מסוימים, מוכוונים, גם חיל אוויר, גם שריון, גם לוחמי חיל רגלים, לאחת הנקודות שאתה רוצה לפעול בבסיס מידע מודיעיני כזה ואחר. אתה לא יכול לנוע סתם ברחוב שעדיין לא הגעת אל
כלומר, המחרב, בשביל לא לטפל בתת קרקע עצום שיש שם מתחת לחאן יונס, ששם יש תערכות, ששם נמצא יחיא סינואר ואחרים, כן? צריך לשלוט בכל נקודה בחאן יונס מלמעלה, כלומר מעל פני הקרקע.
מדויק לחלוטין, דיברת, הסברת את זה בצורה הכי טובה שיש אפילו יותר ממני, ואז
התחיל לעבוד הסברת, נתת לנו עכשיו קצת שכל להבין מה קורה שם.
נכון, זאת, נכון, ואז דילגנו גם על כמה מחנות פליטים באיזה מרחב הזה, וגם על כמה נקודות. דיר אל בלח למשל, עובדים עליה, אתה לא שומע עליה כמעט, למרות שישנה פעילות, כל הזמן יש פעילות. גם כאשר אתה מדבר על כך שכביכול אין פעילות לנסות לחלץ חטופים, או לנסות לשחרר, או לנסות לפעול במקומות כאלה ואחרים, פועלים כל הזמן. גם דיר אל בלח, שכביכול חלק מאנשים שיושבים באולפנים, מאוד מרגיז את הצבא, שיושבים שם ולא יודעים על מה הם מדברים, כי הם היו לפני 30, 40, 50 שנה באיזשהו תפקיד, גם חברי כנסת ושרים כאלה שלא יודע את המציאות, ואתה רואה, אתמול אני יושב עם קצין בכיר מאוד בצהל, ומראה לי תמונת המצב שעובדים כרגע בדיר אל בלח, וכרגע במחנה הפליטים נוסרת וכדומה, ויוצא חבר כנסת ואומר, למה לא פועלים בדיר אל בלח, למה לא התחלתם, למה עקפתם? ישנה תוכנית עבודה, באמת בדבר הזה...
אתה מחזק את מה שאני אומר כבר שבועות ארוכים, הציבור, ואתה יודע מה, אני אמרתי את זה גם לפני הכניסה הקרקעית, שאנשים אמרו, נו, תיכנסו כבר, תתחילו לעבוד. אין לאף אחד מושג מה קורה, מה התוכניות, מה הסדק, מה כלום, כלום. מי שלא בתוך המערכת לא יודע, וקל לדבר, וקל לחלק קיצות, תמיד קל לחלק קיצות, בטח כשמדובר כאן במלחמה, ובטח כשמדובר בחיי אדם. אז תנו לה, למי שמבין. בטוח שכן.
תשמע, אותי לימדו שבמה שאתה מבין תתעסק, ובמה שאתה לא מבין אל תתעסק, וחבל שהפוליטיקאים, כמו שאתה אומר, אבל זה לא רק הפוליטיקאים, זה גם, שמענו את האב השקול שמקודם דיבר, כל מיני אנשים שהיו בצבא וכבר עשרות שנים לא נמצאים שם ולא יודעים איך זה עובד היום, באים לאולפני הטלוויזיה ומחלקים עצות.
אז אני רק רוצה להשלים את התמונת מצב, כי אין חשובה, אנחנו דברים על סדרי גודל של מחבלים, כ-7,000 מחבלים הרוגים בוודאות, יש לנו BDA עליהם עם תעודות זהות, אנחנו מדברים על כ-12 עד 14 אלף פצועים שאינם שמישים למלחמה, כלומר כ-20 אלף מחבלים מנוטרלים, וזה פחות או יותר כ-2 שליש מהכוח שלהם, ועדיין אל לנו להתבשם מזה.
רגע, זה נתון חשוב, כמה מחבלים אתה חושב, כמה אתה מחבלים אתה מדבר?
אני יודע, זה ודאי, זה עם BDA.
שמה?
פצועים, הרוגים בוודאות 7,000, מחבלים, לא עמך של פלסטינאים, שכל אחד מהם הוא מחבל בפני עצמו, אבל 7,000 מחבלים של החמאס, שמשויכים לחמאס עם תעודת זהות שלהם, בין 12 ל-14 אלף פצועים שמנוטרלים, שלא מסוגלים עכשיו לתפקד, וזה מתוך ההבנה שגם 50% מפקדי הגדודים של החמאס הושמדו, זה אנחנו יודעים.
אז כמה מחבלים היו להם, כלומר בתחילת המלחמה, אמרו דיברו על 20-30 אלף.
נכון, 20-30 אלף של החמאס ועוד 10,000 של הג'יהאד והארגונים האחרים, אז פחות או יותר כ-50%, למרות ששוב, אתה צריך להסתכל גם על הכוחות. כמו שאמרתי, אתה לא יכול להשוות כוח של חטיבת הקומנדו, עם כל הכבוד, ויחסו עליהם אנשי פיקוד העורף, ולכוח לוחם של פיקוד העורף. לפיקוד העורף יש להם את העבודה החשובה שלהם, או למפעילי הצופרים יש להם את העבודה החשובה שלהם, או לזיהוי גופות, עבודת קודש הכי גדולה שיש, כולל הבוקר הזה. אני לא יודע אם דיברתם על זה, אבל הבוקר הזה התחילו לבדוק 1,000 גופות שמחבלים, לבדוק אולי בתוכם יש יהודי אחד, ישראלי אחד. זה קורה הבוקר הזה. 7 בבוקר התחילו לבדוק את כל גופות 1,000 המחבלים שנמצאים בשטח ישראל.
אלה שנהרגו.
שנהרגו ביום הראשון
ללחימה, נכון. צריך לומר שבשבועות הראשונים של הלחימה, כשהגיעו הגופות מהעוטף, היו גם כן בשורה, נאלצו גם לבדוק לא מעט גופות שמחבלים, ומצאו בתוכם, בתוך כל הערימות הנוראיות האלה גם יהודים.
אז החליטו עכשיו לעשות, כיוון שיש עדיין כ-30 נעדרים, החליטו לעשות בדיקה כזאת גם, אז זאת תמונת המצב מאשר...
מילה אחת על הדרום,
רגע, לפני הצפון, אני חייב שאלה אחת כדי להבין, ראינו בימים האחרונים הרבה מאוד תמונות של מחבלים שנתפסים ומסגירים את עצמם לידי צה"ל, וכאן אני רוצה לשאול, האם אתה כבר יודע לומר לנו, קובי, כמה מתוך כל המאות האלה שראינו בתמונות, בסבבים שונים, שמזכירים את עצמם לצהל, כמה מתוכם הם באמת מחבלי חמאס?
יודע, 40%. זה גם 40% הרבה. וזה מתוך מאות, ואגב, התמונות האלה לא מצולמות מדי צהל, לא מדי הלוחמים של צהל או הכתבים של צהל, זה בניגוד לצהל, בניגוד לדעותיו של צהל, זה לא טוב למדינת.
כן, ראיתי אתמול תמונה, במחה. אבל שצולמה נכון. מתוך...
חלקם זה גם אנשים שנמצאים בתוך, שנשארו שם מתוך 100,000 שנשארו עדיין בחלק הצפוני, תשמעו, פינו קרוב למיליון, גם מספרים צריך לקחת על חשבון, פינו קרוב למיליון מהחלק הצפוני, ומילה אחת על הצפון, ויש לי זמן, אני לא יודע כמה שהרב סגל ייתן לי את הזמן שלו, אז מילה אחת על הצפון. ברור לצהל דבר אחד, שמה שהיה בשישה או שבעה באוקטובר, מבחינת הכוחות הצבאיים, לא דבר על שאר הדברים, גם בצפון וגם בדרום לא יהיה. לכן יכניסו שם הרבה יותר לוחמים, הרבה יותר כוחות, הרבה יותר עצימות שתהיה כל הזמן. זה אומר שהרבה יותר ימי מילואים, זה אומר שהרבה יותר חיילים, זה אומר שכל התוכנית הגדולה של שחרור חיילים, וזה אומר גם שיצטרכו בסופו של דבר לעשות איזושהי פעולה. מה היא נדבר עליה אחר כך? לא עכשיו, ברגע זה, גם החוטים בדרום, סיפור בינלאומי. קשור מאוד לסין, מפריע מאוד למצרים, הוא לא פוגע בישראל, הוא פוגע בסין ומצרים, למה מחר?
פוגע גם בישראל, בוא, הרבה אוניות לא יכולות להגיע, וסחרות לא מגיעות,
במקרו,
הרבה מדינות בעסק הזה, נכון.
נכון, ולכן ארצות הברית, בריטניה וצרפת, שולחות החל מהבוקר הזה, צי שלם שיהיה שם במרחב הזה.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה, כמו כל בוקר, שיהיו
בשורות טובות. תודה קובי, תודה.
אנחנו נצא לפרסומות, עוד מעט יהיה כאן אחד משרי הממשלה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם השר, הרב עמיחי אליהו, שר המורשת, עוצמה יהודית, שלום, בוקר טוב.
חג חנוכה שמח, ובעזרת השם, אור גדול על כל עם ישראל.
בעזרת השם. איפה אתה עכשיו?
עכשיו בדיוק הרגע אנחנו יוצאים מהחווה של בן פזי וחוזרים חזרה לבית, ישנו שם בלילה.
איפה זה?
זה נמצא קרוב בין רימונים למחמש. חווה מהאנשים מדהימים. בן פזי בעצמו הוא צדיק אמיתי, הוא ואשתו לוקחים
נוער. באזור בנימין כמובן?
כן, קרוב לירושלים, הרבע שעה מירושלים. בני נוער שצריכים מסגרת טיפה שונה. פעלנו שם בבוקר לראות את השכינה על הילדים האלה שמתפעלים בבוקר ואחרי זה יוצאים לראות צון ויוצאים זה פשוט גן עדן, זה פשוט חבל שהם משחירים את פניהם בתקשורת, באמת חבר'ה הכי טובים שיש בכזו דבקות של תפילה שהלוואי עליי בגיל שלהם יתפעל ככה.
אתה רוצה לדבר על אלו שמשחירים את פניהם בתקשורת? מי משחיר את פניהם?
לא התקשורת הזה, ברור שיש את התקשורת.
לא אנחנו, אבל בתקשורת כשהתכוונת משחירים את פניהם בתקשורת, מי משחיר את פניהם?
אנשים שלא מכירים אותם, אנשים שלא נחשפו לאור הזה, אנשים שלא נגעו, אתה יודע, גם
במשפט הקצר הזה תמצאת לימוד זכות, שהם פשוט לא יודעים, לא מכירים, לא למדו, לא ראו, לא שמעו, זה הכל.
כן, אנחנו בחנוכה, אתה יודע, יוסף משיטה, לפני שהוא נוגע במנורה הוא משתף פעולה עם הרומאים. אחרי שהוא נוגע במנורה הוא משתנה, הוא מוכן למצוא את הנפש. צריכים להפגיש את עם ישראל עם האור הגדול הזה של המנורה, של החנוכיה, של ראש בית המקדש. וזה, אני חושב שזה באמת לימוד זכות, אבל אין לי שום הסבר אחר למה ללכלך, ולמה להשחיר את פניהם, ולמה לפגוע בהם, ולמה להוציא דיבתם רעה, ולמה להפוך אותם למי שהם לא. הם פשוט אנשים טובים.
כן. טוב, בוא נדבר על העניינים של סדר היום. הקבינט שמתכנס הלילה לא מקבל החלטה כי היה רוב בקבינט נגד הכנסת פועלים ערבים מיהודה ושומרון. אז נתניהו וכל ראשי מערכת הביטחון שתמכו בצעד הזה לא קיבלו את האישור של הקבינט וזה לא קורה. אני חושב שזה פעם ראשונה שהקבינט לא מקבל המלצה של ראש הממשלה ומערכת הביטחון. מה, זה סוף סוף שינוי הקונספציה? לא כל מה שמערכת הביטחון חושבת כך צריך לקבל החלטות?
קודם כל לא ישבתי שם בתוך הקבינט, וישבתי, כן ישבתי
נתתי לך את התוצאה, את הכותרת של התוצאה.
כן, בקבינט הכלכלי, כן, שם כן ישבתי ושמעתי את הדברים. יש הרבה מאוד היגיון בלא להכניס את הפועלים, חלקם הם שוצאים פעולה יחד עם ארגוני טרור, ראינו את זה בעוטף עזה. אני חושב שזה טוב עשו שקיבלו את ההחלטה הזו. אנחנו לא יכולים להתחיל להזכיל חזרה את ההרגלים שהיו לנו לפני שמחת תורה. יש אנשים שרוצים לחזור לשם. אבל אנחנו אומרים להם, מדינת ישראל השתנתה, עם ישראל לא מוכן לחזור לאותה סיטואציה שבה מרדימים אותנו, שבה מספרים לנו סיפורים, שבה מערכת הביטחון, חלקה מספרים לנו כל מיני תיאוריות שאי אפשר לחיות איתם, לא בגירוש גוש
קטיף. בוא נאמר, התיאוריה הראשית שלהם היא שאם ניתן להם עבודה, אז הם יהיו מורתעים ויהיו שקטים, וכל הדברים האלה שראינו כמה הם תקפים.
כן. ראינו את התיאוריות שלהם, שברגע שאנחנו נבוא וניתן להם ונרדים את עצמנו, אז הכל יהיה בסדר, אנחנו אשמים. ברגע שניתן להם לחיות נורמלי, הם רק רוצים שלום ורק רוצים חיים.
אבל השר הרב עמיחי אליהו, אתה יודע, אני מאוד בעד הלא הזה, אסור להכניס אותם לכאן. מה עם הכן? מה עם ענף הבנייה? מה עושים עם כל הדבר הזה? איך מדינת ישראל לא מכינה תוכנית מסודרת כדי להתמודד עם החוסר בפועלים האלה מיהודה ושומרון?
ענף הבנייה, חקלאות, בהמון ענפים.
בעיקר ענף הבנייה.
אז אני חושב, לפחות ככה התרשמתי בקבינט הכלכלי-חברתי שמוביל שר האוצר, שברגע שנמצא מהקונספציה של אנשים שיעבור פועלים זרים פלסטינים, אנחנו נמצא את הפתרון. מה שקורה היום, והציג את זה יפה מאוד בעיניי, השר ניר ברקת, היום מדינת ישראל אומרת, אני תנו לי לעשות את העבודה, אני אביא לכם את הפועלים, אני אדאג לכם, אני אמצא את הדברים האלה, במקום לתת לקבלנים עצמם ולחקלאים עצמם לייבא את הפועלים. ואז מה שקורה, שמדינה, אתם יודעים, מדינה עובדת קצת פחות טוב מאשר השוק הפרטי. השוק הפרטי עובד הרבה יותר מהר, הוא צריך להשיג את הכסף, הוא חי למחייתו, הוא עובד בצורה מדויקת, הוא יודע למפנות, הוא יעשה שמיניות באוויר להשיג את הפועלים. ולכן מה שאמר השר ניר ברקת בעיניי הוא דבר נכון, והתרשמתי גם בתוך הקבינט חברתי-כלכלי, שהשר סמוטריץ' אומר שזה מה שיהיה, יעשו אפשרות, ייתנו אפשרות לאנשי העסקים עצמם לייבא את הפועלים ממדינות זרות, ואז אנחנו נראה שבאמת יהיה פתרון, ולא שמדינה תנסה להתעסק בדברים האלה, כי כמה שאנחנו יותר
לשחרר לאזרחים,
האזרחים יעבדו בצורה יותר נכונה.
השר הרב עמיחי אליהו צריך לומר שבסוף בסוף זה לא עסק פרטי רק של הקבלנים עצמם ושל אלה שעוסקים בענף הבנייה, כי מי שמפסיד מזה שענף הבנייה נמצא במשבר בגלל שאין פועלים, זו המדינה בסך הכל. אני לא יודע אם ראית את הדיווח הבוקר, שהכנסות המדינה מנדלן ירדו ב-40 מיליארד שקל. זה אומר שהמדינה מרוויחה פחות בגלל כל הסיפור הזה. ולכן צריך להכין כאן, השר אליהו, צריך להכין כאן תוכנית מאוד מאוד רצינית, שתיתן פתרון ומענה לזה שמסרבים להכניס פועלים מיהודה ושומרון, וזה בצדק, שלא יכניסו פועלים מיהודה ושומרון, אבל עדיין להביא פועלים ממקומות אחרים.
אני מסכים לגמרי, רק שאנחנו טוענים, אנחנו מאמינים בכלכלת שוק חופשי. וברגע שאנשים פועלים לבדם, ומדינת ישראל כמובן עוזרת להם ורק משחררת להם את כל החסמים ואת כל הרגולציה, מה שיקרה שבאופן טבעי יגיעו לפה הרבה יותר. כשמדינה מתעסקת זה מאוד מאוד מורכב, אני אומר לכם את זה כשר בממשלת ישראל, להתקין שקע בבית הפרטי שלי לוקח לי 10 דקות, להתקין שקע במשרד ממשלתי לוקח לך בערך חודשיים להוציא את כל האישורים האלה. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות, כל עוד הרגולציה וכל עוד הבירוקרטיה הישראלית לא יודעת להתנהל בצורה מהירה, מה שאנחנו צריכים לעשות, כמו בכל הארצות המפותחות, המערביות, לתת לאזרחים, לשחרר את הרגולציה, לשחרר את הכבלים שאנחנו מעמידים על האזרחים, ואז אנחנו נראה באורך פלא איך הם מוצאים את הפתרונות בצורה טובה. אנחנו יכולים לסייע להם, לא לעכב אותם. ומה שקורה היום, למרבה הצער, בעקבות הבירוקרטיה מאוד מאוד מורכבת של מדינת ישראל, אנחנו במקום לשחרר את השוק, את המשק, במקום לתת למשק לפרוח, והוא יפרח, אני מבטיח לכם שהוא יפרח. המשק, אחרי כל המלחמות של מדינת ישראל, פרח בעקומה לא נורמלית. קפץ למעלה בקפיצה מאוד גבוהה. אתם זוכרים את הטעות שעשה בזמנו דן חלוץ שהיה רמטכ"ל ומכר את המניות שלו. מדינת ישראל תקום אחרי המשבר הזה ותפרח למעלה. ומה שאנחנו רק צריכים לעשות בתור מדינה זה לשחרר את הקבלים, לשחרר את את האזיקים שנמצאים על הידיים של אנשי העסקים, וזה מה שיקרה. אנחנו נצמח ונפרח, ואני חושב שהכיוון הזה
שקובי לתם ברקת הוא נכון. אתה יודע מה אומר לעצמו רוב הציבור שמאזין לך עכשיו, השר הרב עמיחי אליהו? אומרים לעצמם, נו, הלוואי, זה לא יקרה. כולנו יודעים איך זה עובד כאן במדינת ישראל.
אני חושב שזה יקרה.
הכל מאוד לאט, הכל מאוד מסורבל, מסובך.
ראינו במלחמה את שעת הממשלה התחילה לפעול בחלק האזרחי. תקשיב,
דברים קטנים של אזרחים קטנים קשה לארגן כאן, אז דבר כזה,
בוא נסכם שצריך לתקן במדינה הזו הרבה דברים בעקבות המלחמה, אבל גם כן את הדברים הגדולים שהיו עוד לפני.
אני חושב שדווקא המלחמה היא פתח טוב לעשות שינויים גדולים, מכיוון שהיא מציפה את כל המורכבות שאנשים רוצים לעזור, משרדי ממשלה רוצים לפעול, רצו כבר מזמן להעביר המון תקציבים חזרה לאזרחים, ומה שקורה, הבירוקרטיה והפחד משחיתות תוקעת את המערכת, ולכן אנחנו צריכים לעבוד כמו מפעל. המפעל צריך להיות הרבה יותר זריז, מה שלא יעיל מזיזים אותו הצידה, מי שלא יעיל לא יהיה בתוך המערכת, המערכת צריכה להשתנות, ואני חושב שיש איזה קונצנזוס גם מימין וגם משמאל שאנחנו צריכים לייעל את הדברים. אני מאמין שאנחנו בדרך בכיוון הנכון, ואני חושב שהמלחמה הזו היא יכולה להיות גם מנוף וצמיחה, לא רק בנושאים הביטחוניים שעליהם אנחנו קרואים, אני חושב ש-80% מסכימים, אלא גם בנושאים אחרים שישחררו את המדינה מכל מיני כבלים מיותרים שנמצאים עליה.
טוב, התקשורת עסקה הרבה, דיברנו על תקשורת מקודם, שהיא מאוד הוגנת כידוע, עסקה הרבה בכספים קואליציוניים ובמשרדי ממשלה מיותרים במרכאות, ואני לא אשאל אותך מה יהיה עם המשרד המיותר שלך, כי אני לא חושב שהוא מיותר, אבל הוא פעיל בתקופה הזו?
הוא מאוד 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 פעיל, ולמעשה גם בכתבה שכתבו בדמרקר כדי להשחיר את פנינו, הביאו לשם כל מיני גורמי שמאל קיצוני שהסבירו כמה המשרד חשוב, וזה היה מפליא, כי הם תקפו אותנו, ותוך כדי שהם תוקפים אותנו, הם מסבירים כמה המשרד חשוב, אבל אני אגיד גם בכמה מילים למה הוא חשוב. כולנו מבינים בכלל, בוודאי שהציבור הדתי והמסורתי מבינים מה המשמעות של מורשת. אני לא מדבר כרגע על מסורת, אלא של מורשת. אנחנו מכירים את הפסוק בינו שנות דור ודור. עם של אין לו עתיד, שאין לו עבר, אין לו ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. אנחנו עם שחי ונשען על הגזע, האב שורשים שההורים שלנו השאירו לנו, שאברהם, יצחק ויעקב השאירו לנו, וגם שהוגי הציונות השאירו לנו. המשרד כרגע עסוק בלתעד את הסיפור, את האסון הגדול שקראנו בשמחת תורה. אנחנו עושים את זה גם על ידי אמצעים מודרניים כדי לספר את הסיפור לשנים הבאות. עסקנו גם עכשיו בפועל לצערנו בסינון 10 כדי למצוא חללים שלנו יחד עם זקה ורשות העתיקות שהפעלנו בנושא הזה, פתנו למעלה ממאה דברים שיכולים לאפשר לנו לזהות, אז אם שומעים מדי פעם.
אז אחרי כל הדברים המצוינים שאתה אומר כאן על המשרד שלך, אתה חושב שנעשה לך עוול כי אתה בא מהמפלגה הלא נכונה מבחינת התקשורת? או בגלל אתה, בגלל השם שלך, אני לא יודע. למה אנחנו עושים לך את זה?
כי הוא לא
שמאלן, תן לו לענות.
אני לא תתעסק למה הם עושים את זה, אני כן אומר, תקשיבו לרדיו קול חי ואל תקשיבו לרשתות אחרות. אני חושב שאנחנו צריכים להקשיב, לשמוע דברים טובים. אנחנו לא יכולים כל היום להיות עסוקים בסנאות האלה, במריבות האלה, גם הורים של חטופים וגם הורים שקולים שאנחנו מסתובבים אצלם, אומרים שוב ושוב, תפסיקו להתעסק במפריד, תפסיקו לייצר סנאות ומריבות. אני חושב שאתמול גם היה סיפור כזה שעלה אף שקול לגלי צהל.
והמגיש התנהג אליו כפי שהוא התנהג אליו, השמענו את הקטע
מקודם. בצורה מחפירה.
צריך לפטר אותו?
אני חושב שהוא חייב לעזוב. הוא חייב לעזוב או להתנצל עכשיו, לבוא לאב הזה וממש לבית ולהתנצל על מה שהוא עושה. לא יכול להיות שאנחנו נזלזל ככה. לא יכול להיות שהאנשים האלה הרגישו שהם בעלי הבית. ואני חושב שאנחנו לא צריכים לעסוק ברע כמו שהם עוסקים. אנחנו צריכים לעסוק הרבה יותר בטוב. אנחנו עושים את זה, עסוקים בטוב. שבוע שעבר לקחנו מכוניות. כמובן בשיתוף של משרד האוצר, לקחנו מכוניות שהיו מסביבות בערי כדי לעשות אתר, לעבוד על אתר הנצחה. אנחנו ממש עסוקים בטוב, לא רק אני, לא רק המשרד שלי, כן. הצוות הנהדר שלי, באמת אני אומר לכם, הצוות שלנו הוא צוות מאוד מאוד מיוחד. כולכם שמעתם את הסיפור על הנר שפירה שתפס את הרימונים וזרק אותם מהמיגונית. בר כוכבה של דורנו הוא בן של שירה שפירה, שהיא מנהלת את כל התיעוד במשרד מורשת. בואו נעסוק בטוב, נעסוק בגבורה של העם הזה, ויש הרבה
גבורה. ובטוב הזה נסיים, בעזרת השם יהיה טוב, ואנחנו נעשה טוב ונפיץ טוב, וזה גם ישפיע על אחרים. השר הרב עמיחי אליהו, שר המורשת, תודה שדיברת איתנו, חנוכה שמח.
תודה, חנוכה
שמח. שלום, כל טוב.
טוב, נצא לו עד הפסקה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת זאב אלקין, מחנה ממלכתי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתמול הייתה שיחה של כשעה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין הנשיא פוטין, אחרי הרבה זמן שלא דיברו. אני חושב שיש לך הכי הרבה שעות פוטין כאן בישראל. מה שאתה יודע על השיחה הזו, מה דעתך על השיחה הזו בכלל?
קודם כל לא הייתי על השיחה, אז אני אדבר בעירבון מוגבל.
לראשונה אתה לא מתרגם ביניהם, אני חושב.
לא, לראשונה. בשיחות טלפוניות לרוב לא תרגמתי, אלא אם כן זה שיחה טלפונית מאוד חשובה. אבל אני מציע לך איזשהו קריטריון לבדוק מה קרה בשיחה. קח את ההודעות של שני הצדדים ותשווה כמה משותף בהם. אם יש הרבה משותף, זה אומר ששני הצדדים מרגישים אותו דבר, וזה אומר שהשיחה הייתה מוצלחת. אם תגלה שכל אחד מדבר על משהו אחר לגמרי שחשוב לו, אז אתה כבר רואה שהשיחה הייתה...
וזה בעצם מה שקרה. זה בעצם מה שקרה. לשכת ראש הממשלה הוציאה הודעה אחת,
לשכה של פוטין הודעה אחרת.
הודעה אחרת.
בדיוק. אם תסתכל על שתי הודעות האלה, אני חושב שאין נושא אחד שהוא מתפס. בין הודעה אחת להודעה שנייה, וזה אומר לדעתי לא מעט על השיחה.
הוא בכל זאת, חבר הכנסת זאב אלקין, מה רוצה פוטין? למה הוא לא איתנו? הרי דובר רבות, אתה יודע, על זה שרוסיה, לפני המלחמה הזאת, שרוסיה מתאמת עם ישראל את התקיפות של המיוחסות לישראל, כן, בלבנון,
בסוריה,
סליחה. הידידות והקשרים של פוטין עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ופתאום במלחמה הזאת הוא פשוט הפנה לישראל עורף.
קודם כל לא פתאום, מי שהקשיב לי בשנה האחרונה, אני מתריע על זה כבר שנה, שאנחנו שוגעים בקונספציה מוטעת.
כן, היה הרבה זמן כן. שקט, כן, סדרות. כן, אתה יכול להמשיך.
כן, אני אומר שאני כבר שנה מתריע שאנחנו שוגעים ביחס שלנו למערכת יחסים שלנו עם רוסיה ושקועים באיזושהי תפיסת העבר ולא מבינים שהמציאות השתנתה, ולכן אני לא הופתעתי לחלוטין מהתגובה הרוסית, היא מאוד מכערת, זה נכון, אבל היא לא מפתיעה. כי רוסים, מאז שהתחילה מלחמת רוסיה-אוקראינה וככה הפכה למלחמה ארוכה, הם מבחינה אסטרטגית. נכנסו לאימות עם ארצות הברית ועם המערב, והם פועלים לפי השיטה, האויב של האויב שלי הוא ידיד שלי. זה מה שעמד בבסיס של התקרבות מאוד גדולה בין רוסיה לאיראן. בשנה האחרונה הרוסים מעמיקים את השיתוף פעולה הביטחוני שלהם עם איראן, יום יום, שעה שעה. וזה גם מה שהם...
אז כל ההסברים שנתנו לפוטין כל השנים על הסכנות שמקורן באיראן, הוא הבין את זה לכאורה ופתאום הוא לא מבין את זה?
בסוף הוא מחפש את האינטרס הרוסי. אני לא חושב שהוא ככה, אם זה לא, אם זה היה תלוי רק בו, היה חסיד גדול של האיראנים, אני יודע שהיחד שלו אליהם היה מאוד אמביוולנטי. אבל כרגע הוא מחפש את האינטרס הרוסי, וכל מה שמחליש את ארצות הברית, וכל מי שאויב של ארצות הברית, מבחינתו הוא בן ברית שלו.
כן.
וכל מי שבן ברית של ארצות הברית, הוא מבחינתו סוג של אויב שלו.
אוקיי.
כלומר, זה לא משהו נגד ישראל, כמו שהוא פשוט באינטרס, זה מתנגש לו עם האינטרס הזה של מול ארצות הברית, ולכן הוא...
זה משהו שהוא נגד ישראל, אבל הוא נובע מאינטרס רוסי.
מאינטרס אחר, לא בגלל שהוא נגדנו. זה לא מתחיל מזה שהוא נגדנו.
זה לא עוזר לך.
כן, ברור, זה רק לנחם את עצמנו.
אני טענתי כבר שנה שניסיון שלנו להיות ילד טוב בירושלים במלחמת רוסיה-אוקראינה ולפגוע ביחסים שלנו עם ארצות הברית ועם הערב בשביל איזושהי תקווה שנחזיק יחסים טובים עם רוסיה היא שגיאה, כי אנחנו לא מבינים אסטרטגית לאן רוסיה הולכת, ולצערי ברשת צדקתי.
גם בממשלה הקודמת זה היה ככה.
גם בממשלה הקודמת זה היה ככה, ואני גם בממשלה הקודמת, ברגע שמלחמת רוסיה-אוקראינה נכנסה לאיזשהו שלב כזה של מלחמה ארוכה, אני טענתי אותו דבר בממשלה הקודמת, לא הקשיבו לי בממשלה הקודמת, לא הקשיבו לי עכשיו. ואז מי שלא הקשיב פתאום מתעורר ואומר, איך יכול להיות שרוסיה מגיבה בצורה כל כך הגונה כלפי ישראל.
הזכרת שלא הקשיבו לך בממשלה הקודמת? יכול להיות? לא הקשיבו לך, חבר הכנסת אלקין?
קורה, קורה. אתה יודע, אנחנו מדינה דמוקרטית, לא תמיד מקשיבים לך, בסוף מפריעים ברוב המיר.
טוב, בוא ניגע בעוד נושא.
גם כשאתה עונה על זה, אתה עונה בחיוך.
כן, כן, בצניות. עוד נקודה אחת שנשאל אותך, זה החלטת הקבינט שלא להחליט הלילה בנושא של הכנסת פועלים פלסטינים לישראל. עכשיו, היית שר שיקון, אתה מכיר את זה, ישראל צריכה הרבה מאוד פועלים, זו החלטה נכונה מבחינה ביטחונית, מדינית, או שזה יכול לפגוע בנו גם כלכלית?
בזמן מלחמה אני חושב שזאת החלטה נכונה. אתה לא מכניס את האויב שלך אליך הביתה בזמן מלחמה. תחשוב, הפלסטינים ביוש היום, הם צופים באלג'זירה ברמה יומיומית, רואים תמונות מאוד קשות מעזה, ברור לך מה הסימפטומים שלהם, ואז אתה מכניס אותם אליך הביתה, ואז אתה מתפלא למה פתאום מישהו שגם אם הוא לא היה מקושר עם ארגוני טרור ולכן הוא קיבל את האישור ועבר את השבת, פתאום באיזשהו רגע של כעס לוקח לא יודע מה, גרזן, ופתאום בא להרוג יהודים או סכין. ולכן אתה לא עושה את זה בזמן מלחמה, אתה נזהר יותר, תסתיים מלחמה, יהיה אפשר לדון באירוע הזה מחדש. ולכן כשר שיקון, דווקא מה שאני אומר ולצערי זה לא קורה, אני במקומו של שר השיקון הנוכחי הייתי הופך שולחן בממשלה להביא במיידי, בלי כל הבירוקרטיה הרגילה שלנו, כמות גדולה מאוד של עובדים זרים. ענף הבנייה הוא קריטי, בעיית דיור היא נושא מאוד מאוד חשוב לאזרחי מדינת ישראל, זה אגב תחום כלכלי הכי גדול במדינת ישראל שלא עובד לייצוא, כן? זאת אומרת שאחרי ההייטק הוא שני בגודלו בכלכלה הישראלית, ולכן כל העולם הכלכלי שלנו בנוי על בנייה ונדל"ן.
רק כדי לסבר את האוזן, הזכרתי את זה מקודם, את הפרסום הבוקר, אני חושב בעיתון כלכליסט, הכנסות המדינה מנדל"ן ירדו ב-40 מיליארד שקל בשנה האחרונה, שזה אומר הכל בעצם.
אגב, זה קשור לא רק למלחמה.
כן, התחיל עוד קודם.
כבר תקופה ארוכה, כי ממשלה לא שינתה מדיניות לאור מציאות חדשה של גובה הריבית וכולי, צריכים פה תוכניות חירום. ואני עקבתי וראיתי שבחצי שנה הראשונה, עוד לפני מלחמה, 50% מהמכרזים של מנהל מקרקעי ישראל נפלו, לא הסתיימו.
כן, כי ניסו לצנן פה את השוק, ובסוף קיבלנו מלחמה, אז השוק בכלל מצונן.
אבל הבעיה, אתה לא מצונן את השוק על ידי זה שאתה לא בונה.
לא, זה ברור, זה ברור, אני אומר, היה פה, כולם ביחד, לא ניגשו למכרזים, כי רצו שמחירים ירדו, בהיבט הזה.
כי המדינה הייתה צריכה לבוא עם תוכנית חירום, לראות מציאות כלכלית חדשה, כדי שימשכו פרויקטים לבנייה, כי אתה למעשה עכשיו בונה עליית מחירים בתחום הדיור, שתהיה עוד שנתיים, שלוש.
צריך לזכור שכשמדברים על ענף הבנייה בתקופה הזו, ופועלים שלא באים, יש הרבה הרבה רוכשי דירות שלא יכולים לקבל את הדירות שלהם בזמן, בגלל הסיבה הזו, גם הם נכנסים לתוך המעגל והלופ הכלכלי הזה.
צריך באופן מהיר לשים בצד בירוקרטיות ולהביא לפה עובדים זרים, אפשר לעשות את זה. צריך רק לעבוד בזה ולהפוך שולחן בשביל זה. לפעמים בממשלה כדי להשיג משהו צריך לדעת להפוך שולחן.
נקווה שהם ידעו. חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש ועדת המשנה למדיניות חוץ וביטחון והסברה, וחבר ועדת חוץ וביטחון, תודה שדיברת איתנו, חנוכה שמח, בשורות טובות.
תודה רבה, חנוכה שמח.
תודה,
ואנחנו חותמים כאן את מהדורת הבוקר, ניפגש כאן בעזרת שם מחר, בדקה לשמונה, תודה לצוות, להתראות דוד, חנוכה שמח.
תודה בצלאל, יום טוב להתראות.
בכל תקופה ובכל זמן בשבילי, מאז ומתמיד איתי, כל